מצטרף אלינו הפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, שלום לך.
שלום, צהריים טובים אסתי ושבוע טוב.
אני רוצה להתחיל עם נתונים, אני חייבת להגיד לך, די מטרידים ומפחידים שאנחנו שומעים מדוח שפרסם אגף המודיעין של אמן, שמטריע ומזהיר שהתנאים בישראל עלולים להוביל להתפתחות של מוטציה חדשה, ישראלית עמידה לחיסון. מה אתם יודעים על זה?
תראה, אסתי, זה כמו שתמיד במסגרת, גם במסגרות צבאיות לאגף המודיעין או לאמן, במקרה שלנו שעובדים יחד איתנו, התפקיד שלהם לבדוק ולהתייחס גם לתרחישים מסוגים שונים. יש תרחיש כזה, אבל הסבירות שלו מאוד 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 נמוכה, ולכן אנחנו בסוף כמנהלי האירוע, כמו שבצבא בסופו של דבר מחליטים איזה תרחיש לערך ואיזה תרחיש נראה לנו סביר, אז כרגע אפשר לומר שתרחיש מהסוג הזה פחות נראה סביר לאנשי המקצוע.
אבל תסביר לי את התרחיש הזה, זה תרחיש ניבואי, תרחיש של הערכה, או תרחיש שכבר יודעים שיש בארץ משהו שמתחיל להיראות כמו מוטציה ישראלית?
לא, 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 זה לא מבוסס על שום דבר.
אין מוטציה ישראלית כרגע?
אין מוטציה ישראלית, מוטציות קורות כל הזמן, ויכולות לקרות בישראל, יכולות לקרות בבריטניה, יכולות לקרות בצרפת, מקסיקו, לא משנה, you name it, כאילו בכל מקום שבה יש זה, ולכן זה יכול לקרות. אז לכן אני לא חושב שיש פה איזושהי סבירות יותר גבוהה שיקרה דווקא מוטציה ישראלית, ולכן אנחנו כרגע לא מתייחסים לתרחיש כזה, כאילו תרחיש שהוא מסכן אותנו, גם אגב שאין לנו הרבה מה לעשות, כל תפקידנו הוא כרגע לחסן כמה שיותר מהר את האנשים, וזה המסר המרכזי.
כן, ולקוות שהחיסונים האלה יעבדו על כל המוטציות השונות והמשונות.
אני כבר אומר, כרגע אין לנו שום עדות שהחיסונים לא עובדים על המוטציות שקיימות עד עכשיו, ואני מאמין ש... לפחות לפי גם קצב שינוי המוטציה של נגיף הקורונה, שהוא נמוך יותר אפילו מנגיפי כמו נגיף שפעת, בוודאי מנגיף איידס או משהו כזה, אז אנחנו בהחלט נמצאים במצב שלדעתי שינוי משמעותי שיביא לכך שהחיסון יעמיד, זה ייקח של עניין של חודשים רבים, אולי שנים, אני לא רואה את זה קורה.
פרופסור גרוטו, איך אתם מבינים ומסבירים את העלייה בתחלואה אצל ילדים, אצל נשים הרות, גם עלייה בתחלואה וגם תחלואה קשה, זאת אומרת, חולים קשים בקרב ילדים בימים ובשבועות האחרונים.
אז קודם כל, כדאי לציין שראינו כבר חולים קשים בקרב ילדים.
במספרים האלה?
גם בחודש, בחודש קודם של בגל הקודם, בסיאו חודש ספטמבר. הפעם ברור שהגל הזה הוא גל יותר משמעותי. הוא גם יותר גבוה מבחינת הגובה שלו וגם יותר ארוך. ולכן הרבה יותר ילדים בסופו של יום נדבקים, ואז... זה לא שהסיכון כרגע לאלימות יותר גדול, כמו שאנחנו רואים את זה, לפחות לא בישראל, לא ראינו את זה, אבל בסוף שנדבקים במקום 10,000 ילדים, לדוגמה, כן, 100,000 ילדים, אז ברור שיהיה פי 10 מקרים קשים.
זאת אומרת שהמוטציות שנכנסו לישראל כבר ומפושטות כאן, הם לא אלה שגורמות לעלייה בתחלואה הקשה אצל ילדים ונשים הרות?
יש מחקרים שהתפרסמו היום גם... גם בבריטניה, שהם הראשונים שכבר יש להם ניסיון עם המוטציה, שיש איזושהי תוספת סיכון מסוינת, אבל היא לא משמעותית אצל ילדים, זאת אומרת, התוספת אצל, אולי יכולה להיות משמעותית דווקא אצל מבוגרים, היחס הזה, אבל אם זה מעלה בפי 1.3 את הסיכון, עדיין הסיכון נותר מאוד 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 נמוך, גם בילדים וגם בצעירים אחרים.
למה שילדים, בני נוער, בני 16, 17 ו-18, ילכו להתחסן? עד לא מזמן אמרתם שהם עוברים את המחלה מאוד קשה, גם אם הם חולים. איזה סיבה יש להורים לשלוח אותם להתחסן?
קודם כל פה יש את עניין התחלואה שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה רבה, ויש פה גם הגנה, אבל מעבר לזה, אנחנו רוצים להבטיח להם.
רק תשפר את הקו שלך או את הדיבורית, כן. זהו, מצוין, כן.
אז אני אומר, אנחנו רוצים לאפשר להם בעצם לחזור במתחה ללימודים. בסוף כדי שהחיסון ברגע שמחסנים, אז לא צריך להיכנס לבידודים כל הזמן. אפשר ללמוד בכיתות יותר גדולות. זה יאפשר את כל התנאים האלה, זה גם שיקול שהוא כמובן חשוב פה. לא רק הסיכון להדבקה, בסוף היכולת לקיים חיים נורמליים. ואנחנו חושבים שהם באמת צריכים לקבל את זה כדי שיוכלו להיכנס לבקרויות וללמוד כמו שצריך.
עכשיו, עניין נדבג. מזכיר לי את הסיפור של אחרי שהסוסים ברחו, שסגרו את האורווה. אז עכשיו אתם נזכרים לסגור את נדבג או לדון בסגירת נדבג, כי זה בטח ייקח עוד זמן.
אז אני רוצה לשים כאילו זה, קצת את הדברים האלה באיזושהי פרופורציה. אני חושב שמדינת ישראל לאורך כל הדרך נהגה בנכנסים בחול באחד הדרכים הכי קיצוניות שהיו בהיבט של בידודים. אנחנו הראשונים שהתחלנו בידודים בחזרה מחול, ראשונים שבכלל עצרנו טיסות, ולאורך כל הדרך אנחנו בונים בסופו של דבר הכלי האפקטיבי ביותר כדי להתמודד עם כניסה ממקום אחר ועל ידי בידוד. זה מה שעושים, הנה בארצות הברית, עכשיו נזכרו, לעשות בידוד, התחלף על ממשל, עושים שם בידוד לנכנסים עד אז, לפני
טוב, זה... טוב, ארצות הברית זה הדוגמה הכי גרועה.
בסדר, זה לא כן. דוגמה טובה, אבל אני רק אומר שזה בסוף הכלי הטוב ביותר בבידוד. עכשיו אצלנו לצערי, ולצערי כולנו, אנחנו רואים שזה לא ממש עובד טוב, העניין הזה שהכלי של הבידוד. ולכן אנחנו, צריך לזכור שאנחנו כבר את הבדיקות בנתב"ג, שדיברו עליהם שכאילו אולי צריך לעשות אותם, חומזה משרד הבריאות, כבר במשך למעלה מחודש כבר עושה בדיקות לכל מי שחוזר מנתב"ג, כי בעצם אחרת הוא הולך למלונית. אז שוב פעם, יש פה איזו תמונה שמוצגת קצת יותר מדי.
האם אתם חושבים שצריכים לסגור כרגע את נתב"ג לגמרי?
אנחנו חושבים שכרגע צריך לצמצם למינימום כניסות ויציאות מדינת ישראל, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים בתקופה הזאת, הקרובה של הימים הקרובים, לנצל את השבועיים האלה, שבהם זה יעשה כדי לחסן כמה שיותר אנשים. ואז, גם אם מגיעה איזושהי מוטציה, אז הסיכוי שלה לחדור אחרי שיותר אוכלוסייה מחוסנת, הוא
קטן. המוטציה כבר כאן, מה זה מגיע?
לא, בסדר, אני מדבר על מוטציה אחרת. המוטציה כאן שנמצאת היא מוטציה שבסדר, אנחנו מתמודדים איתה, אבל שוב, ככל שנצליח לחסן יותר אנשים בזמן, בעצם המרוץ הזה, אז הפסק זמן הזה של הכניסות והיציאות יאפשר לנו יותר טוב להגן על המקום, ובסופו של דבר יאפשר לנו לפתוח גם את המשק. בסוף זה טרייד-אוף.
אתם
צריך להחליט מה, האם פותחים את נתב"ג יותר, או שפותחים את המשק יותר.
לגבי מחוסנים, שאלה שעולה עכשיו. לגבי מחוסנים, כן. שאלה שעולה עכשיו, יש כבר ציבור גדול שהתחסן בפעם השנייה, כבר עבר את השבוע, כבר קיבל תעודת כן. מתחסן. אתם חושבים שהוא יצטרך להיכנס לבידוד אם הוא חוזר מחול, או בתנאים אחרים? מה יהיה היחס למתחסנים?
תראה, כרגע מדיניות של משרד הבריאות אומרת שמתחסנים לא צריכים להיכנס לבידוד, מי שעבר את שתי הבדיקות והתחסן בארץ, מי שעבר שני החיסונים, סליחה.
אבל הם יכולים להביא את המוטציה איתם, לא?
להתחסן בארץ, אבל שוב, אני אומר, אלה בדרך כלל יהיו מוגנים מהמוטציה, כי המוטציות שכרגע אנחנו יודעים, החיסון עובד עליהם, אז אם יתגלה בהמשך מוטציה שהחיסון לא טוב נגדה, אז אנחנו נצטרך לשקול את זה אחר.
אני לא כל כך מבינה את הנקודה הזאת. ממה שאני הבנתי מרופאים, תסביר לי אם אני טועה. אדם שהתחסן, רוב הסיכויים שהוא לא יחלה במחלה, אבל יכול לשאת את המוטציה או את הווירוס המקורי או מה שלא יהיה, ולהעביר אותו הלאה באותה תקופה שהגוף שלו נאבק בווירוס הזה, והוא מעביר את זה לאחרים. הוא יכול להדביק.
זה השערה שלא הוכחה?
השערה הגיונית.
השערה לא הגיונית.
למה לא הגיונית?
כי מבחינה ביולוגית השערה לא הגיונית, שמתחסים לשפעת, אם מי שמתחסן לשפעת, הוא לא מעביר שפעת. אנחנו יודעים את זה כבר שנים רבות, שמחסים קבוצות לילדים לשפעת, וזה מוריד את התחלואה באיזה, גם בקרב מבוגרים. אנחנו הכנסנו ב-98 חיסון, הפטיטיס A, חיסון צהבת A לילדים בלבד, וזה אחרי 3 שנים מהחיסון לילדים, גמר את המחלה.
זאת אומרת שרוב הסיכויים, לפי מה שאתה אומר, ואתה מומחה בתחום, אתה אומר, אם זה עובד כמו בשפעת, רוב הסיכויים שאדם שקיבל את החיסון וקיבל תעודת מתחסן, הוא גם לא ידביק אחרים בווירוס.
זה רוב הסיכויים לפי ההיגיון הביולוגי. תמיד יש הפתעות, ובמחלה הזאת יכולות להיות הפתעות, אבל אני אומר, שמסתכלים על ידע שלנו הקודם, משנים קודמות, ניסיון עם חיסונים אחרים, חיסונים אחרים יודעים לעשות את העבודה, למנוע גם הדבקה. יש מצב אחד שהוא, אנחנו יודעים שזה ספציפית לא קורה בחיסון הפוליו, וזה סיפור בפני עצמו שטיפלנו בו ב-2013, זה בדיוק היה אותו מצב שבו היו אנשים מחוסנים, אבל העבירו את המחלה, אבל לפחות לגבי הקורונה, אנחנו לא יודעים שמצב כזה עדיין קורה, וההיגיון שזה יקרה, לדעתי, בסבירות מאוד מאוד נמוכה.
איך אתה מסתכל, פרופסור גרוטו, אתה אחראי על בריאות הציבור, ואני שואלת אותך על אכיפה, אבל יש קשר בין הדברים. איך אתה מסתכל על האכיפה במדינת ישראל? היא נראית לא שוויונית, היא נראית שאין שליטה, היא נראית שכל מגזר עושה מה שהוא רוצה, ואיך שהוא רוצה, פה ושם, בקטנה, מתעמתים או אוכפים. איך אתה מסתכל על זה?
אני חושב שבסופו של דבר, תראה, אכיפה מסתכלים רק על היבט של כנסות, אבל המשטרה וגם הגופים האחרים שמומחים באכיפה, אני לא מומחה לאכיפה, אבל אני קצת בכל זאת מומחה להתנהגות של אוכלוסייה מהשנים שלי במשרד הבריאות. בסופו של היום רוב הציבור שומר, ויש נקודות שבהם לא שומרים, אז צריך לעשות גם הרתעה, האכיפה מתחילה בהרתעה, ואחר כך אכיפה והסברה, וכל הכלים האלה אין אכיפה ככלי בודד, ולכן אני חושב שבסופו של יום...
היית מציע להחמיר, להחמיר באכיפה?
יש יותר מדי עליהום על המשטרה בהקשר הזה, אני חושב שהמשטרה עושה באמת עבודה טובה גם בהשוואה למשטרות אחרות בעולם. ואני לא רוצה להשוות לאירועים בכלל של
הקורונה. אני שואלת על החמרה. אתה חושב שאנשים שלא שומרים על הכללים, מתקהלים, עושים אירועים וכולי, צריך להכניס אותם לכלא? למעצר?
אני חושב שקודם כל יש מצב שבו אם אדם מאומת יוצא מהבית, הוא צריך להיכנס, זה עבירה פלילית, שדינה 3 שנות מאסר. זה עבירה פלילית. אבל אם אנחנו מדברים על מצבים אחרים שאינם...
400 איש הלכו לחתונה, תכניס אותם למעצר?
אני חושב שאנחנו צריכים להגדיל את הכנסות. משרד הבריאות כבר באוקטובר דרש להעלות את הכנסות, וזה לא הצלח. אני מקווה שהשבוע, מחר יש דיון בכנסת שיעלו את הכנסות. אז יש מקום להגברת האכיפה, אין ספק. להגברת הכנסות, ליותר אכיפה במקומות מועדים לפורענות, אבל יחד עם זאת, אני חושב שאם מסתכלים באובר או לכולל, אז אנחנו רואים שהציבור כן נענה להנחיות, ואני חושב שרוב האנשים הם אנשים נורמטיביים ומתנהגים לפי הכלל.
מילה אחת לסיום על מצב בתי החולים. בתי חולים הודיעו שהם לא מקבלים חולים. חולים יגיעו אליהם, הם ישנו אותם למקום אחר. איך אתה מתייחס לזה?
תראה, עדיין יש מספר מספיק של מקומות לאשפז חולים בבתי החולים, ומקסימום אנחנו נצטרך לעשות ויסות, שזה דבר נהוג גם באירועים של מלחמות וגם באירועים של מגפות.
אולי תעזרו להם במאבק שלהם שהאוצר יעביר להם כספים גם.
זה גם נכון, וגם בזה אנחנו עושים, כמובן. אבל זה לא רק יפתור הבעיה להעביר כספים, זה יפתור בעיה של תזרים מזומנים כרגע, זה לא יביא מחר עוד ועוד מיד כספים ברגע.
תגיד, למה...
זה פתרון לצמח יותר ארוך, למה לא צריך להסתכל? זה כמובן, זה יהיה חלק מהלקחים של הקורונה, אני מניח, שצריך לייצר יותר יתירות למערכת הבריאות כדי להתמודד עם אירועים כגון זה. זאת אומרת, זה כמו שבונים כביש של ארבעה נתיבים, ולא תמיד צריך את ארבעה נתיבים.
אמרתי שאלה אחרונה, אבל אני לא מתאפקת. אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת אחרונה. למה הגענו ליותר מ-4,000 מתים, קורבנות? לא אפשר לעשות משהו אחרת?
תראה, אני לא יודע כרגע. זה כבר צריך בסוף של דבר להסתכל בדיעבד. אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים גם בהשוואות הבינלאומיות, בסופו של דבר, וגם אם נסתכל נקודתית על מה שעשינו אצלנו...
יש הרבה מדינות שהרבה פחות נפטרים. הרבה פחות. באופן יחסי לאוכלוסייה.
הקורונה תקפה אותם בצורה קצת אחרת, אבל בהשוואה למדינות שאנחנו יכולים להשוות אותם, והם הבנצ'מרק שלנו, מדינות ה-OECD, מדינות אירופה, מדינות כמו ארצות הברית, כל המקומות האלה שיעורי התמותה גבוהים בהרבה במדינת ישראל. וזה אומר שאנחנו פה באמת, בסך הכל, אני חושב שמערכת הבריאות מתמודדת טוב מאוד עם האירוע הזה. בסופו של יום, גם אנחנו כל הזמן מקבלים פניות מהעולם כדי להסביר איך אנחנו מתמודדים טוב. אז אני לא יודע, אם זה לא משהו שמשקף, אז אני לא יודע מה.
הפרופסור איתמר גרוטו, משנה למנכ"ל משרד הבריאות, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה וצהריים טובים.
תודה רבה.